שלום חברים וברוכים הבאים לפרק השלישי של פודקאסט ארץ הזית. ארץ הזית הוא פודקאסט שמתמקד בדיוני על ישראל ופלסטין. ארץ הזית זה מקום שבו אנחנו נוגעים בעמק השאלות ובמרכז הדיונים שמעסיקים את ישראל ופלסטין. אנחנו פה בארץ הזית פותחים את הדלת לחקירה ולהבנה של הנושאים העמוקים שמסביב לנו באמצעות שיחה ומחקר, ורוצים להבין את המציאות מבט ההיסטוריה ומדעית. אז אנחנו מביאים לכם את הנושאים בצורה ישירה ומומחים בתחום. אנחנו משתדלים לשמור על הנתחליות, אבל לפעמים יש נטייה וזה בסדר, כי אנחנו משאירים את השיפוט לכם, מאזינים החכמים שלנו. אז נעבור כעת לפרק השלישי של הפודקאסט. בדומה לפרקים הקודמים, גם הפעם נהיה בחברתו של מר סולטן שאהי. בפרק הזה מר סולטן שאהי ישתף אותנו בסיבות הדתיות ובפרטים נוספים. שלום מר סולטן שאהי, ברוך הבא לפודקאסט ארץ הזית. כולנו אוזן לשמוע עוד ממך על הנושא האנטישמיות. בשם האל, שלום לך ולמאזינים היקרים שלנו. בפגישה הראשונה דיברתי על התהליך שבו הנושא הזה התפתח במחשבתי וכיצד הוא נחשף לי, ועסקתי במונחים וביסודות הוויכוח ובשורשי האנטישמיות ובסיבות שלה. וכתלקתי את הדיון לפי אמונה, התנהגות ואינטרסים פוליטיים מול אינטרסים כלכליים. ועכשיו נעבור על כל אחת מהסיבות האלה. בסיבות הדתיות לאנטישמיות ניתן לראות שרובה התפתחה בחברות אירופאיות ונוצריות בעיקר. מכאן ניתן להסיק על קיומה של אנטישמיות אירופאיות ונוצרית, כלומר הנצרות והאנטישמיות הלכו יד ליד. זאת אומרת שבכל מקום שיש נצרות יש גם אנטישמיות. הסיבה הראשונה האמונתית מתייחסת להבדלים באמונות בין שני הצדדים שגורמים להתנגדות. היהודים לאורך ההיסטוריה ראו בעצמם את העם המונותאיסטי היחיד והאשימו את שאר עמי העולם בפוליטאיזם. אבא אבן טען שהיהודים סבלו מעוולות לעולם בהמשך תולדותיהם. או במקום אחר, הנה ארנט מוצאת את שורשי האנטישמיות באמונות המונותאיסטיות של היהודים נגד פוליטאיסט בכל הגילים, ואומר שכיוון שהעמים מתנגדים לדת היהודים זה שלא היה להם את היכולת להתעמת או ליישר קו עם חסידי היהודות, והם גם התנגדו וככה נולדה האנטישמיות. או האנגלופציה הבריטניקה שבהשלמת הצעד הזאת אומרת שההבדלים הדתיים הם העיקרון הראשון של האנטישמיות מאז העבר הרחוק. התפשטות התרבות היווני היהודי והפרידה החברתית של היהודים, כמו גם מאבק שלהם נגד פולחן האלים על ידי העמים, גרמו למיאוס בקרב הלא מאמינים. במיוחד במאות השנים שלפני ישו, פריי טען שהאנטישמיות נוסחה מהדגשה על המחשבות המונותאיסטיים היהודיים, וככה נוסחה קונפלקציה בין היהודים לפוליטאיסטיים. כלומר, נעשה דגש שהיהודים היו דתיים ומתנגדים לא דתיים, או פרויד אומר במקום אחר שהאנטישמיות נוצרה על ידי הדגשה והתמקדות במחשבות של המונותאיסטים של היהודים. וזאת אומרת שהיהודים האלה היו מונותאיסטים ולא יהודים, או שבטים מנוגדים היו פוליטאיסטים. עיקרון במשגרת האלה הם הסיבה לאמונה שמופיעה בנצחות בצורה שונה. כלומר, בתקופה שבה נשלח המשיח לארץ ישראל, היהודים מסנגדים לנוסחים באותו רעיון. ובכלל הם מסנגדים גם לישו וגם לדת הנוסחית, ומבליטים את כל זה כאשר הנביא נשלח על ידי האלוהים למשימה, ולמרות שהייתה התחייבות של היהודים להתפתחות هذا توصل كم لهفتخة لهفقة شل داش لما يتر هم يمسوا ات اوتام داك مو بوليتيستي لما سه نسخيم نتفسو بأينا يهودين كدات سوتما يهدود ובמקום אחר, התנגדות היהודית לישו ולנסחות וכחשות תורתו של ישו, שהתבססה על אהבה וסליחה בין כל בני האדם, הביאו לשנאה בין חסידי שתי הדתות. וילדורן טוען שהאבדלים האלה היו קיימים כבר מההתחלה, ובגלל הזה הסנגדות היהודים לישו נכנסה לזירה חדשה שהובילה בסוף לצליבתו של ישו. כלומר, כבר מלכתחילה חשבו היהודים, הם מאחדים את עצמם תחילה עם תורתו של ישו ואחר כך עם ישו עצמו. הם מסנגדים לישו וההסנגדות הזאת מובילה לככה שגם מאבק נגדו, הם חוספים את המקום של ישו לרומים. והם גורמים למעצר של ישו על ידי הרומים, ובהמלך מעצר הזה הם גם עוזרים לרומים לשפוט את ישו עם התוצאה שהם רוצים. כלומר, במובן מסוים, המשפט הזה הם מבקשים להוקיע את ישו, גינוי זה מוביל בסופו של דבר לעונש שהוא באמת צליבתו של ישו המשיח. באופן כללי, מקורות היהודית, היהודות המסורתיים, מקבלים אחריות על צליבתו של ישו, בגאווה ומביאים שמחה. זאת אומרת שיש התנגדות וגם שיתוף פעולה בעצירת ופעילות בישיבה המשפטים שמובילה לסליבה. כלומר, פסולת או משימה עונש בצורת סליבה. אם נסתכל, נראה שהסיפור דומה לסרט של מל גיסבון. מל גיסבון כבמאי עוסק בנושא של צליבתו ישו, מתחילתו, וגרם לגל אנטישמי בעולם. גם התקפו על מל גיסבון והסרט שלו, תשוקות המשיח ונאסר במדינות רבות, כולל איראן. ברבנים ובהיסטוריינים היהודים שנשאלו על הסיבה להתנגדות שלהם לסרט, רובם לא התנגדו לתוכן הסרט ואישרו אותו, אך הם טענו כי הסרט מחזק את האנטישמיות ולכן נגדו. גם רבים מהם אישרו את התנהלות של פילטוס במשפט של ישו. וראש הרבנים של יהודים במלך המשפט של ישו אמר לפילטוס שעליך להרוג אותו, ואם יש בזה טעות אנחנו וילדינו נישא באשמה. וזאת משום שפילטוס בעת שהוא מתמודד עם הכוחות נגד ישו ולא רואה סיבה להעניש אותו. בהמשך הסיפור נדון גם יהודה איש קריות על בגידתו. הוא אחד משלחי של ישו שהודיע לרומאים על המקום של ישו בתמורה לכמה מטבעות, והוא נחשב כבגידו מאוד ברורה ומגילה. מילה נוספת שהתפתחה בתקופה הזאת ושהוזכרה על ידי ההיסטוריינים לאורך ההיסטוריה היא יהודי הנודד. היהודי הנודד הוא בעצם דמות מיתולוגית שקיבדה את ישו במלך צליבתו בדרכי ירושלים להר גולגולתה. קדשתו מרכזה על ככה שהוא ישאר נודד לנצח או עד להתחיית המתים. המיתוס הזה מתייבס על ההיסטוריה והרבים מאמינים שהדמות הזאת הופיעה בהמשך זמן רב, והוא לעולם לא עזב את העולם ואך נודד בין העמים עד להתחיית המתים, וכתוצאה ממך זוהי הסיבה החשובה ביותר להתנגדות הנוסחים ליהודים, כלומר צליבתו של ישו על ידי היהודים. בסוף סיבה נוספת שנזכיר חוזרת לאמונה של היהודים. ליהודים יש מספר תלמוד, יש ספר תלמוד, مستفع زي ان دوب اوفن مخاف بنوسيم شبهن مأمات لو يوديم متأملة لماتها مأوات وين لهم اخ هايمونوت كعلا نسكاو بمكورات شونين و خلق اجيا لمسكنا بخارو بتلمود كيلا يوديم يش امنا كالفاي لو يوديم ورؤيم بقوئيم كبالي خاين ملخات خلال زي ولات ببسك على يدي لو يوديم عربيم كلال שליטה נוצחים רבים באירופה שלא אמינו באמונה כזאת. אשר הם מאמינים במציאות כזאת עם נוחו של יהודים והתמיע עליו. לאנשים רבים אין מידע מפורט על מקורות התוכן של התלמוד והיהודים עצמם לא מספקים מקום והזדמנות ללא יהודים ללמוד על התוכן של הספר הזה. אך יש להבין כי אם יש השקפה נמוכה על לא יהודים ויש אמונה כי לא יהודים שווים לבעלי חיים, זו משקפה בתלמוד ויש אנשים כולל ישראל שחק שהוא עצמו יהודי, בהירות מתייחס לאמונות כאלה שבתלמוד, מופיעות דוגמאות רבות של פסיקות הקשורות ללא יהודים או לצורה בהם מתארים לא יהודים, כגויים או נקרים. ואז נוכל להבין נקודת מבט זאת מצד יהודים כלפי לא יהודים שהייתה בסיס ותמיכה בתיאוריה שנקרא תיאוריה האומה או הגזע הנבחר. למעשה היהודים מאמינים כי האלוהים רק הביט אליהם והצא אותם כגזע הנבחר. הוא בחר בהם כעם הנבחר והגויים הם לא רק אנשים. ואלא כדאי שישרת את היהודים בקלות. החשיבה הזאת המוסר במקורות ובטקסטים היהודיים הוא אחת הסיבות הדתיות והחשובות ביותר להתנגדות ליהודים. ומכאן היהודים לא מבקשים לצייג אמונות כאלה ולהפיס אותם מחדש לאחרים. וגם יש המשפעות שהם מדמיינים את עצמם נפחדה ונפחדים מאחרים וגם מפחידים את חיים, את החיים שלכם, את החיים של לא יהודי. והחשבה הזאת הובילה להיווצרות שוכנות המכונות גטות במדינות אירופה, כלומר ליהודים יכולה להיות בקלות בית כנסת או מקום תפילה שלהם וכן בתי הספר שלהם וכמו בעלי תורה וגם יוכלים לבשל את הלחם שלכם בקלות בשוכנות שלהם. ואם יש להם קשורות יהודיות הם יוכלים לגור בשוכנות הנקראות גטות. הגטות האלה לא נמצאות רק באירופה אלא גם באיראן אנחנו רואים את הקיום שלהם וכמו בשוכנות אודלוג'אן בטהרן וג'ויבר באסטהאן וכמה שוכנות אחרות במשהד. עם אותו דבר רעיון שהיהודים הם העם הנבחר והפחדה מאחרים. החלק האחרון של הסיבות לאמונה שאני עושה לחלק הוא דם למצות, שהתייחסתי עליו בקצרה, בהקדמה, ובאנגלית המילה הזה נקרא blood libel, עלילת דם. כלומר, היהודים לא מקבלים את זה בשום צורה ומתייחסים עליה כאשמה, אבל במקורות רבים של אנטישמיות זה מתואר באופן מדיוק. כלומר, היו הרבה אירועים אנטישמיים לאורך ההיסטוריה שנוצרו מאותו הסיבה שהיהודים התקפו נער לא יהודי בפסח ושמו עליו על שולחן ועל ידי כנסיית חבצים חדים לגופו לקחו את דם שלו והשתמשו מזות למצות. ניתן לראות את זה בספר ג'ודאיקה שהוא אנציקלופדיה יהודית עם פרשניות ותמונות. כלומר, המקורות היהודיים עצמם עוסקים בסיפור כזה בפירות, ובאו שהם לא מאשרים אותו בשום צורה, הם רק אומרים שזה האשמה נגד היהודים, אבל הרבה פעמים משווים סיפור כזה לאירועים שגורמים לא יהודים מאמינים לאמיתו של סיפור פקיד כזה מודה. لدوما بشنيم ها خرونات يكون ها بريوت العالمي يفتيخ ليهودين بهت سقرة שהוא מוכן לספק את אותו הדם שהיהודים משתמשים בו בפסח מבנק הדם שלו, והיהודים יתחילו לא להרוג את הילדים בארצות האסלאמיות או לא אסלאמיות. סיפור כזה קרה בחברות שונות לאורך ההיסטוריה, וזאת אחת הסיבות הדתיות והכי חשובות לאנטישמיות. כאן יש תורה שהיהודים לפני שהם מתכחשים למנהג או לאמונה כאלה, יבקשו לענות על הסיבות שלהם או על האירועים כאלה שתועדו לאורך ההיסטוריה. לכן בחלק הזה דיברתי על הסיבות הדתיות של אנטישמיות, והזכרנו כמה נושאים חשובים וביניהם הדיון בנצחות וביהדות ובאמונות שהיו להם זה לזה ועל הנביאים, וגם אמונות יהדיות והתלמוד שהיו דוגמאות בולטות לתאוריה הזאת. או שזה היה הגזע הנבחר, וסיפרתי להם את הסיפור של גטו, והדיון האחרון היה על האמונה לליבל. מקווה שנהניתם מהחלק השלישי של ארץ הזית. אנחנו מצפים לשמוע את התגובות, הרשמים והמחשבות שלכם בקטע התגובות. ואל תשכחו שתוכלו למצוא את הפודקאסט ארץ הזית בכל פלטפורמות הפודקאסטים.